בגרמנית זה נשמע יותר גרוע. כתבתה של נעמה ריבה. הקריינית יפעת ניב ברק. מתוך הארץ מתאריך 19 באוגוסט 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. במסגרת תצוגת הקולקטיב האלג'יראי, הארכיון של מאבקי הנשים באלג'יריה, שבבניין המרכזי של הדוקומנטה בקאסל, אפשר לראות קריקטורה ובה אישה דוחפת ברך לתוך בטן של יהודי עם אף ארוך וכסדה עם מגן דוד. ברקע נראה דימוי מרומז של יהודי אונס ערבי. זוהי עבודתו של הקריקטוריסט הפלסטיני נאג'י סלים חוסיין אל-על, שנולד בכפר השג'רה, ועל אדמותיו נבדתה מושבה אילניה, שעבר ללונדון ב-1985 ונורה למוות ב-1987. לפי פרסומים בישראל, ההתנקשות בוצעה בהוראת יאסר ערפאת, בעוד פרסומים ערביים טוענים שנרצח בידי סוכני מוסד. ביורים של קריקטוריסט נוסף, הסורי ברהן עדין קרקוטלי, שפעל בגרמניה ומת ב-2003, נראה חייל יהודי בכסדה מאיים על ילד תמים וברקע קבר אחים, רמז לטבח שביצעו חיילים יהודים. העבודות מופיעות רק בחוברת נלוות לתערוכת הקולקטיב האלג'יראי, אבל די היה בכך כדי להוציא משלוותו את הנציב הפדרלי לענייני אנטישמיות בגרמניה, פליקס קליין. תמונות השנאה הללו מלמדות כי הנהלת הדוקומנטה החדשה טרם הפנימה את השלכות השערוריה הקודמת, אמר לעיתון בילד. ההתבטאות של קליין מצטרפת לרצף אירועים שהתחילו בטרם נפתחה הדוקומנטה בחודש יוני השנה בגרמניה. נדמה כי מזמן לא העסיקה כל כך הדוקומנטה הנערכת בפעם ה-15 את התקשורת המקומית והעולמית. עבודות אומנות שמבקרות את ישראל, עבודות בעלות ניחוחות אנטישמים ועבודות המכוונות נגד יהודים ומוסלמים, כל אלה מופיעות תכופות בעולם האומנות. אבל כשזה מתרחש בגרמניה, שבה כל דבר המריח מגזנות נגד יהודים מעורר את התקשורת, הפוליטיקאים והציבור, זה מושך הרבה יותר תשומת לב ומוצב ביחס לחוקי המדינה נגד אנטישמיות ונאציזם. החדשות האחרונות הן שמונה לדוקומנטה מנהל חדש, אלכסנדר פרנהולץ, לאחר פרישת המנהלת סבינה שרמן, שלא הצליחה להתמודד עם השרוריה שפתחה את האירוע. גרזת ענק מ-2002 של הקולקטיב האינדונזי, טארינג פאדי, שכללה דימויים שנתפסו כאנטישמים והוסרה ממקומה המרכזי בעיר. פרנהולץ, מנהל ותיק של אירועי אומנות שבין השאר הופקד על התרבות ביריד העולמי בהנובר בשנת 2000, אקספו 2000, אמר בעניין הכרזה של טארינג פאדי כי הוא מתכוון רק לייעץ לקולקטיב האוצרים האינדונזי של הדוקומנטה רואן גרופה, אך לא להתערב בעבודתם. כשנשאל בריאיון לדיוולט אם יבחן היבטים אנטישמיים או אנטי-ישראלים ביצירות נוספות בדוקומנטה, סירב להתחייב שיוסרו עבודות, אך הבטיח שהנושא ייבדק עם צוות מומחים חדש שגייסה שרת התרבות של מדינת הסן שבה נמצאת קאסל. על התקוממותו של קליין מקריקטורות הקולקטיב האלג'יראי, נמסר בתגובה כי עוצרי הדוקומנטה חולקים על פרשנותו והן אינן אנטישמיות, אלא מייצגות את אומנות התעמולה של התקופה ואת נקודת המבט של הפלסטינים מול כיבוש צבאי. הפלסטינים אינם מציגים את הדמויות כיהודים, אלא כייצוג של מדינת ישראל. המגן דוד על כסדות החיילים הוא סמל הצבא הישראלי. אין כאן דו משמעות. עוד צוין בתגובה כי העבודות של קרקוטלי הן מתוך ספר ילדים של הסופר הפלסטיני הנודע אסן קנפני, שהיה דובר החזית העממית לשחרור פלסטין ומת ב-1972 בבירות בפיצוץ מכוניתו, אירוע שיוחס למוסד. על הקריקטורה של אלעלי נאמר שהיא פורסמה בשנות ה-80 וממחישה את התפקיד החשוב שמילאו נשים בתנועה העממית של נשים אלג'יראיות שכללו את הקריקטורה הזאת במגזין שלהן. הדוקומנטה היא אירוע האומנות הבינלאומי השני בחשיבותו אחרי הביאנלה בוונציה, והכוונות של מארגניו השנה היו טובות. הם רצו משהו שונה משני האירועים הקודמים. הדוקומנטה של 2017 שנערכה במקביל באתונה ובקאסל, והצער אדם שימצ'יק, כמעט גרמה לפשיטת רגל עקב חריגה קשה מהתקציב. הבלגן השנה החל כבר בינואר, כשקבוצה בשם Aliens Against Antisemitism Kassel, טענה שעוצרי הדוקומנטה וכמה מהאומנים בה הם תומכי BDS ופרו-פלסטינים, וכי גם חלק מחברי ועדת האיתור, שבחרו בעוצרים מאינדונזיה, הם תומכי BDS. במקביל לקבלת טענות הקבוצה, פורסמו מספר תורים בתקשורת הגרמנית, בהם נטען כי מדובר בקבוצה בחברים שישה אנשים, שמנויה על השקפת עולם המכונה אנטי-דויץ', שבבסיסה התנגדות מוחלטת לכל ביקורת על ישראל, אנטישמית או לא, מטובלת באנטי-איסלאמיזם. בעמוד הפייסבוק של הקבוצה מופיעות שלל התבטאויות פרו-ישראליות, תמיכה בצהל ועיסוק בשואה. הנציב קליין גם מיקר במאי השנה את ההחלטה לא לשלב אומנים ישראלים באירוע. בהקשר זה חשוב לציין כי רוב האומנים המשתתפים הם מהדרום הגלובלי, מדינות שהיו או נמצאות עדיין תחת כיבוש, קולוניאליזם ומשטרים דכאניים. כלומר, ישראלים הם חלק מרשימה של אומנים מערבים שלא הוזמנו. עם זאת, ניתן למצוא מספר אומנים ממדינות אירופה, ניו זילנד, ואפילו אומנית אחת מישראל, פלסטינית ילידת שפרעם. הכרזה של טארינג פאדי, שבה הוצג איש מוסד החובש כסדה של האף חזיר, וחרדי עם פאות החובש מגבעת שעליה סמל ה-SS, וחושף שיניים משוננות, כמו הוכיחה את טענות המבקרים. הכרזה גונתה מקיר לקיר, מקנצלר גרמניה, עד כל ראשי העיר הקודמים של קאסל. האומנית הגרמניה הבחירה שהציגה בתערוכה, היטו שטיירל, החליטה לפרוש, ובהמשך עזבה כאמור גם האוצרת שרמן. ההכרזה, אגב, לא כיוונה רק לישראל ויהודים. הופיעו בה גם דמויות מארגוני ביון כמו MI5 הבריטי, ASIO האוסטרלי, CIA, KGB וגם איש דאש. מי שעוד התפטר מתפקידו סביב שערוריות הדוקומנטה הוא פרופסור מרון מנדל, ראש מכון אנה פרנק בפרנקפורט, ישראלי לשעבר שמתגורר בגרמניה 20 שנה. הוא מונה בינואר ליועץ לענייני אנטישמיות בדוקומנטה, והחליט לעזוב כשלא התאפשר לו שיח פתוח עם העוצרים. בתחילה דווקא התנגד להאשמות שהופנו כלפי העוצרים האינדונזים. אמרתי שצריך לתת להם לנהל, שזה שהם מגיעים מאינדונזיה לא אומר שהם אנטישמים, הוא אומר להארץ. אבל כשנפתחה הדוקומנטה והוצגה הכרזה של טארינג פאדי, מנדל חווה לדבריו כאב בטן. אחת הדמויות בכרזה הייתה יהודי חרדי עם עיניים מלאות דם כמו של ערפד. להציג את זה בגרמניה, יש בכך טעם לפגם. נראה שגם הגרמנים עצמם נבהלו. BDS מוגדרת בגרמניה כתנועה אנטישמית שאין לה מקום במדינה, אומר מנדל. אסור להזמין את תומכיה לאירועי ציבור ולממן אותה מכספי ציבור. אבל ההחלטה מי מהם תומכי BDS היא מורכבת. אם מישהו חתם על עצומה זה הופך אותו לאנטישמי? לא בטוח. מסובך ליישם את זה, לכן רצו לאפשר לעוצרים להמשיך לעבוד. עם הזמן הבינו מנדל וגורמים נוספים שהעוצרים האינדונזים לא פעלו בחלל ריק. יש תחושה שמישהו ניסה לנצל אותם. חברי ועדת האיתור מינו אותם כי היה ברור שהם יעצרו תערוכה של אומנים מהדרום הגלובלי ושלא ישלבו ישראלים ויבקרו את המדיניות הישראלית. אלו דברים שהגרמנים עצמם לא יכולים להגיד ויותר קל לבקש מאינדונזים לעשות את זה. אבל בסוף, זה לא ממש עבד. באמנות הישראלית משתמשים לא מעט בצלבי קרס וסמלים נאצים. יש שיגידו שמה שעשו הגרמנים ייתן תחמושת לפוליטיקאים ישראלים שמבקשים לצנזר אמנות. בישראל יש לאנטישמיות משמעות אחרת לחלוטין. בשיח הגרמני אסור להשתמש בסמלים נאצים, וכמו שאומרים למפגיני ימין קיצוני שהם לא יכולים להציג סמלים כאלה, אי אפשר להגיד לאינדונזים שלהם מותר. למרות שאני לא חושב שהם באמת אנטישמים, ויכול להיות שהם לא הבינו מה המשמעות של מה שהם תלו. בכל מקרה, הגרמנים לא יקבלו החלטות על מה להציג, בגלל שזה יגרום למישהו מהליכוד להגיד משהו נגד אומנות. קשה לדעת אילו עוד תערוכות בדוקומנטה, שתימשך עד סוף ספטמבר, יעוררו מחאות, גם בגלל אופן התצוגה בדוקומנטה הנוכחית, שכל תערוכה במכילה חוברות ומסמכים, שהמבקר הרגיל לא ימצא זמן להתעכב עליהם. מה עוד שחלק מהקונספט של הדוקומנטה הוא תערוכות שנמצאות בתהליך, כלומר החללים משתנים. ניתן להגיע לחלל ביום מסוים ולצפות בו בערימת דפים או כרזות, ולמחרת הן לא יהיו שם. בחללים מסוימים הוצבו שלטי חופש לפלסטין שנעלמו למחרת. יש שטוענים שהמתקפה הגרמנית של פוליטיקאים ואנשי אומנות על הדוקומנטה היא גזענית ומלאה בדעות קדומות. האדריכל אייל ויצמן שמתגורר בלונדון, מנהל את המרכז לארכיטקטורה פורנזית ואף מציג בימים אלו בגרמניה, כתב ב-The London Review of Books כי המתנגדים לדוקומנטה השתמשו במחלוקת כהזדמנות לומר לפלסטינים ולישראלים יהודים ביקורתיים, כמו גם לאומנים מהדרום הגלובלי, שאין להם זכות להתבטא. כמו האנטישמיות הקיימת בחוגים אנטי-אימפריאליסטיים, הרדיפה האסלאמופובית בחסות המדינה של אומנים ואינטלקטואלים בגרמניה, מפרידה באופן שקרי בין ההיסטוריה הסבוכה של גזענות ואנטישמיות, ומציבה אותם באופוזיציה זו מול זו. האווירה האנטי-ישראלית והאנטי-מערבית ניכרת בתערוכות רבות, כולל בזו של הקולקטיב הפלסטיני The Question of Funding, שאלת המימון, המוצגת בחלל סמוך לתחנה המרכזית הישנה. קבוצה זו שיתפה פעולה עם קולקטיב עזתי בשם אלטיקה, המציג בין השאר קולאז'ים של ציורי מופת בצירוף אירועים שהתרחשו ברצועה. כך למשל, בציורו המפורסם של ון גוך, אוכלי תפוחי האדמה, שולב מבנה עזתי מופצץ. מעל העיר למרק שגל הפך לקולאז' שבו הדמויות עפות מעל חומת ההפרדה בין ישראל לגדה המערבית. עוד מוצגים שני קולאז'ים המשלבים את ציורי האיכרים של ז'אן פרנסואה מילה עם חיילי צהל שכמו באים לתקוף את האיכרים. במאי האחרון רוססו על דלתות ובתוך חלל התצוגה של שאלת המימון הספרה 187 והשם פרלטה. המספר מתייחס למספר המשמש בחוק העונשין בקליפורניה לרצח, והשם ככל הנראה מתייחס לפוליטיקאית הפשיסטית הספרדית איזבל פרלטה. הקדימה את התקרית הזו הדבקת סטיקרים של סולידריות עם ישראל והילחמו באסלאם בעקביות, שהודבקו על רורו האוס, הבניין האדמיניסטרטיבי המרכזי של הדוקומנטה שבה עובדים העוצרים. האומן הבריטי מוסלמי שמוצאו בבנגלדש, חנג'ה אחסן, מציג בדוקומנטה את הפרויקט אוף מתוגן חלל, חלל פרייד צ'יקן. מדובר במיצב תאורה מפוזר ברחבי קאסל, הכולל שלטי לד המציגים סיסמאות אנטי-קולוניאליסטיות וקריאות לשחרור פלסטין. המילה חלל מתייחסת לבשר מותר לאכילה על פי האסלאם, ולפי האומן היא מעוררת התנגדות בקרב מערביים שמבחינים בה בערים אירופיות. לפי קטלוג הדוקומנטה מדובר בעבודה סטירית, והאומן משתמש בחנויות האוף המתוגן שפתחו מאגרים ממדינות ערב במדינות אירופה, ככלי למחות נגד האסלאמופוביה. ויכוח עקרוני מקביל שמעורר את הדוקומנטה השנה, קשור בשאלה אחרת. האם מה שמוצג בה הוא אומנות? העוצרים, קבוצת רואן גרופה, כותבים שהם בחרו לא להציג עבודות אומנות אלא תהליכים. ביקשנו מאומנים וקולקטיבים להמשיך לעשות את מה שהם עושים במקומותיהם. באחד המאמרים בקטלוג, מדריך, מצוין הקושי שהיה לקולקטיבים שהוזמנו, רובם מהדרום הגלובלי, למצוא מגורים במחירים סבירים. לכן הוסבו חלקים מאולמות התצוגה לחללי מגורים בידי האומנים. תוצאת ההחלטה להציג קולקטיבים עם יצירות בתהליך עבודה, היא תערוכות שכמו בזות לעולם האומנות המוזיאלי והמסחרי, שלא דורשות הבנה באומנות, שמותאמות לילדים ואפילו מעט אינפנטיליות. בחלל המרכזי, בפרידרסיאנום, בקומת הכניסה, יש אזור ענק שמוקדש לילדים, עם ארגזי חול, מתקני טיפוס וזחילה. בחלל הדוקומנטה הלה, יצר הקולקטיב התאילנדי בן נורג, תיאטרון צלליות עם רמפת סקייטבורד שעליה אומנות רחוב. התחושה שהדוקומנטה היא אירוע לכל המשפחה ולא אירוע אומנותי, מתבטאת גם במיצבים הפזורים לצד נהר הפולדה, החוצה את קאסל. נראה כאילו העוצרים החליפו תערוכות עם אזורים לילדים, כמקובל כיום במוזיאונים, בתערוכות ומיצבים שהם עצמם סוג של משחק או מתחם לילדים. לדוגמה, אוף פלייגראונד, מרחב שנה בין מגרש משחקים, מגרש גרוטאות ואתר בנייה, עם גשרים, מקומות טיפוס ומגלשות. הוא מורכב ברובו מחומרים משומשים, ולפי הטקסט הנלווה, מאתגר את המושג מגרש משחקים. מדריכים מקומיים בדוקומנט המעידים כי לא התחברו השנה לאירוע. מריו, גבר בן 50 שחי בקאסל כל חייו, מספר שהקולקטיבים לא משתפים את תושבי המקום, ובין השאר מכינים אוכל לעצמם. ההרגשה היא כמו אירוע סגור לאומנים שהוא שונה מאוד מהדוקומנטות הקודמות. אין תחושה של דיאלוג. רבים מהתושבים בעיר הם דור שני למאגרים, והם לא חלק מהעניין, למרות שהדוקומנטה השנה כאילו מתעסקת בדרום הגלובלי. מוצגים בעיקר תהליכי עבודה, והקהל לא תמיד יודע מה הוא רואה. עובד נוסף באירוע, מקס סלינגר, בן 19, אומר, בהרבה מקומות אני לא מבין מה רוצים. כשאני יושב עם חברים שלי, אנחנו מסדרים בקבוקים וצוחקים. זה לדוקומנטה. דוקטור אבי פלדמן, עוצר ובעלי גלריה וואנסי קונטמפוררי בברלין, דווקא סבור שהדוקומנטה הנוכחית מציבה מראה לעולם האומנות הגרמני והעולמי. אחד הדברים שמאוד אהבתי זה שהם לקחו את הפרידריסיאנום, מוזיאון מהמאה ה-18 שהוא קודש הקודשים, והפכו אותו למשהו כמו מתנס משודרג, וזה בסדר גמור. אנחנו חיים בעולם של עוטפות, יש כבר מספיק אומנות והם אומרים, אנחנו לא צריכים עוד מוזיאון. כשהגעתי לשם הייתה הרצאה על טיפול בתינוק ועמדת הכתלה. אתה מגיע לשם ואתה לא צריך להבין כלום. זה מנוגד לכל הדוקומנטות הקודמות ולכל מה שעולם האומנות רגיל אליו. עוצרים, צרכני אומנות, אספנים, הם רגילים לקפוץ מתערוכת ענק לתערוכת ענק, ובסוף הם רואים תמיד אותו דבר. כאן עשו משהו אחר לגמרי וזה מרענן בעיניי. ברור שגרמנים שרגילים לראות משהו קבוע, או אנשים מהעולם שמצפים למשהו מסוים, יעשו על זה עליהום. הם מייצרים שפה חדשה באמצעות מושגים חדשים. אי אפשר לשפוט את זה בסטנדרטים המקובלים. זה לא גורם לחוסר היררכיה בתערוכה, למצב שהצופה לא יודע מה חשוב ומה לא? נכון שיש עוצרים שיודעים לארגן מרחב גדול כמו קאסל, ולתת במה משמעותית יותר לעבודות הטובות, ונכון שהפעם זה יותר מבולגן. אבל זה חלק מהעניין כאן. נתנו לקולקטיבים לעשות מה שהם רוצים בתוך מבנה. אם הגעת ליומיים, לא תוכלי לראות הכל, אבל זה מיועד יותר למקומיים שיכולים לחזור שוב ושוב ולגלות דברים חדשים ולעקוב אחרי השתנות החלל. העוצרים האינדונזים של הדוקומנטה ממעטים להתראיין. במספר התכתבויות וואטסאפ ומייל ניסינו לחלץ מהם תשובות, למשל השאלה כיצד גובשה רשימת מציגים שאינה כוללת כמעט אומנים ממדינות מערביות. רזה אפיסינה טען בתגובה שהם ערכו דיון ארוך ואינטנסיבי מאז תחילת 2020 וסדרה של פגישות מקוונות בתקופת הקורונה עם כל המועמדים. לא עשינו בחירות לפי האזור שממנו באו האומנים, הרקע, האמונות או המוצא האתני. הצענו לאומנים לבוא ולהציג את תהליך העבודה בלי קשר לשאלה מאיפה הם באים. מי שנפגע מאופי הדוקומנטה השנה הוא האומן הרומני דן פרז'ובסי. הוא מציג בשני מקומות יצירה הקרויה עיתון אנכי, על עמודי הכניסה של הפרידריסיאנום, ובכיכר מחוץ לתחנת הרכבת הישנה. ובמקביל מתעד את אירועי הדוקומנטה בפייסבוק ומגיב להם. הוא לא עונה לקטגוריה המצויה של אומן בדוקומנטה השנה. לא משתייך לקולקטיב, לא לדרום הגלובלי, וכן מיוצג בגלריה. היצירה שלו היא מין אומנות רחוב מתוחכמת המוחה בין השאר על אירועים גלובליים כמו דיקטטורות ומלחמות. חבל שאירוע כה גדול ומורכב מצטמצם לנושא אחד, מפלג ולא מובן, אומר פרז'ובסי להארץ בעניין הדימויים האנטישמיים. לאחר מכתבי התנצלות לאומנים, לעוצרים ולוועדת הבחירה, חשבתי שהפרשה נסגרה. הוא מרגיש שהתקשורת הגרמנית מסקרת את הדוקומנטה מנקודת מבט מאוד ספציפית, ומציין שאנחנו, האומנים, צריכים להיות זהירים יותר עם מה שאנחנו מציגים בחברה, במיוחד בזמנים של מלחמה, מתחים ופוסט מגפה. ועדיין אני מאוד אוהב את הדוקומנטה הזו שמציגה משהו אחר. הם מנענעים את הכוח, התקציבים והקהילה האומנותית, ועושים משהו אופקי ורך. בגרמנית זה נשמע יותר גרוע. כתבתה של נעמה ריבה. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.